שלום לכולם. לא צריך להגיד ברוכים הבאים, צריך להגיד עוד מעט צאתכם לשלום. אבל בכל אופן, יישר כוחכם שהחזקתם מעמד כל כך הרבה ימים בלימוד ובהעמקה בתורה. באמת זו תופעה מאוד יפה וברוכים תהיו. ואני דווקא חושב שמתאים בהחלט לסיים תקופה של לימוד בתנ"ך בכמה מילים על רש"י, שבכל זאת, למרות כל החידושים שנאמרים פה בימי העיון שרש"י לא חלם עליהם בחלומותיו הפרועים, עדיין יש מה לעיין וללמוד מפירושו. ואני אדבר באמת על מה שאפשר ללמוד מפירושו ועדיין לא נלמד מפירושו. רק על הצד הלשוני, אני מתנצל מראש, לא אדבר שום דבר על מה שאני לא יודע, דהיינו על הצדדים האחרים. עכשיו כמה מילים של רקע. כי השיעור נקרא חדשנותו של רש"י. אז אם אומרים שמישהו חידש משהו, אז צריך לדעת מה היה לפניו, מה עשו אנשים אחרים, מה בזמנו, במקומו, במקומות אחרים. אז אולי קודם כל צריך לחזור לחז"ל, זה כמובן לא נושא השיעור, אבל בגדול אני אגיד את זה כך, צריך להגיד את זה בזהירות, אז אני אגיד את זה בזהירות. אין לנו בספרות חז"ל משהו שיטתי על לשון. אולי יש. קודם כל צריך לומר, לא חקרו את זה מספיק, נגיד את זה כך, כן? אז אני יודע, יש מי שכתב, אירנה גרבל כתבה באנציקלופדיה העברית, לדעתה יש כל מיני דברים שכן נמצאים אצל חז"ל. אני חושב שבחלק מהדברים היא לא דייקה, במחילה מכבודה, באמת, כבודה, אבל בכל אופן, דבר אחד אפשר לומר, אדם יכול לקרוא את ספרות חז"ל, יש שם מאות הערות שפזורות בספרות חז"ל, שיש בהן נגיעה ללשון. אבל אי אפשר להוציא מההערות האלה כנראה שום שיטה בענייני לשון, ואני חושב שגם אין להתפלא על זה, מפני, וזאת הנקודה החשובה, שהעיסוק של היהודים בלשון בכלל התחיל בעקבות הערבים. כיוון שבזמן חז"ל הערבים לא היו בשטח, ממילא גם לא היה עיסוק שיטתי בעניין הזה, לא בארץ ישראל ולא בבבל ולא במקומות אחרים. ולכן אנחנו בעצם כשדברים על חדשנותו של רש"י, צריכים להשוות אותו לקודמיו הקרובים אליו יחסית בזמן, ותכף נדבר עליהם. לפני כן צריך לזכור עוד דבר אחד חשוב, שהפירוש שלו נכתב בגלות. בגלות, עבור היהודים בגלות. אני מדגיש את זה, כי על הרקע הזה אני חושב שהחידושים שלו גדולים בהרבה. בגלות הכוונה היא שהוא ישב בקרב אוכלוסייה יהודית שלא חיה בארץ ישראל ולא דיברה עברית, וגם ידיעת העברית שלה הייתה ברמה משתנה. היו מעטים שידעו יותר ורבים שידעו פחות. אין לנו סטטיסטיקה שמאפשרת לדעת כמה אנשים ידעו עברית, ואין לנו סטטיסטיקה שאומרת כמה אנשים כשהם שמעו קריאת התורה הבינו את הפרשה בצורה סבירה. כיוון שאין לנו נתונים, אז אי אפשר לדבר. אבל יש לנו דברים, אני אזכיר בהמשך, שיכולים ללמד משהו. דבר אחד יכול ללמד אותנו כבר מזמן חז"ל. בזמן חז"ל הורגש הצורך לתרגם את התורה לארמית. כלומר, בבית הכנסת, את קריאת התורה וההפטרה, ליווה תרגום סימולטני לשפה המדוברת. במקרה הזה, ארמית. זאת אומרת שהציבור שבא לבית הכנסת, כולל בארץ ישראל פה, בוודאי בבבל, הציבור, בחלקו, לפחות הגדול, לא הבין את השפה שקורה ששומעים. כיוון שהוא לא הבין, תרגמו לו. אז אם בארץ ישראל ובבל, כשמדברים ארמית, הציבור לא הבין את קריאת התורה, מה נחשוב על יושבי צרפת, ספרד, צפון אפריקה ושאר הארצות? אז גם הם כנראה לא הבינו. יש להניח שפרשת שמה, אני יודע מה, ברכת המזון, דברים כאלה, שיהודי אומר כל יום, אם הוא אמר כל יום, אז הוא ידע את התוכן שלהם. אבל צריך לזכור את זה, רמת ידיעת העברית, לא ברור לנו מה היא הייתה, וגם צריך לזכור עוד דבר, לא כולם היו יודעי קרוא וכתוב, זה דבר שנראה לנו היום מובן מאליו. אז נכון שבחברה היהודית זה היה 10 מונים לעומת החברה הכללית, אבל עדיין זה לא היה כל כך בולט. כן, הפוסקים בתקופה הזאת בימי הביניים דנים בשאלה האם אדם שעולה לתורה דינו כמו עיוור שעולה לתורה, משום שהוא לא יודע לקרוא. אז מה ההבדל בין אדם שרואה ולא יודע לקרוא בתורה כי הוא לא קורא עברית, לבין עיוור שעולה לתורה ולא קורא בתורה. כיוון שאין הבדל, אז לא משנה מה פסקו, אבל בסופו של דבר העברים הרוויחו מהעניין. אז זה אומר משהו על ידיעת העברית, צריך לזכור את הדבר הזה. רש"י כתב פירוש, כאמור לאוכלוסייה, שידיעת העברית שלה היא לא גבוהה, אבל היו אחוזים בציבור, אחוזים משמעותיים שידעו עברית, והם כנראה אלה שהשפיעו על הקהילה כולה. הדבר הזה הוא חשוב. אני מקווה שאולי פעם נדע יותר, אבל זה נושא לשיעור אחר, שלא קשור לימי העיון בתנ"ך. עוד מילה אחת של הסתייגות, אני צריך לומר, אני לא אדבר על מה שרש"י חידש בתור מילים שהוא חידש בעברית. א', כינס את זה יצחק אבינרי, ב', אריאל שווה עשה מחקר מחודש, מעניין ומרתק בנושא, זה הדוקטורט שלו שאני מקווה שיצא לאור במהרה בימינו, והוא מחכים, אז כיוון שהוא מחכים, אז צריך לקרוא אותו, זה לא שייך לעניין שלנו, כי זה אומנם חלק מחדשנותו של רש"י בתחום הלשוני, אבל לא על זה נדבר היום. היום אנחנו נדבר על חדשנותו באמת בתחומי הבנת הלשון, אבל עוד לפני כן יש חדשנות אחת גדולה. זה שהוא כתב פירוש לתנ"ך, זה גם כן חדשנות בעברית, זאת חדשנות גדולה מאוד. מה היה עד ימיו הדבר המקובל? התשובה היא, הדבר המקובל היה לתרגם את התורה. הזכרתי את תרגום התורה לארמית שהיה נפוץ בארץ ישראל ובבבל. כאשר הערבית החליפה את הארמית, וזה תהליך שלקח כנראה כ-200 שנה בערך, כמובן זה לא שווה בכל האזורים ובכל המקומות, אבל הערבים כבשו מהר מאוד את המזרח התיכון. בין 630 ל-650 כל המזרח התיכון היה בידיהם. למרות זאת עדיין הארמית שימשה, לפי מקורות שבידינו, עוד במאה העשירית, כלומר בימיו של רב סעדיה גאון, עוד הארמית שימשה בפי היהודים. אני לא מדבר רק בספרות, גם בפי היהודים. פעם חשבתי לעסוק בנושא הזה, אז קצת קראתי על זה, אני לא ראיתי שמאז מישהו עסק בזה, אבל יש לנו תיעוד שהארמית שימשה את היהודים. שימשה, אבל לאט לאט הלכה ונדחקה מפני שפת השלטון החדש, השלטון הערבי ששלט לא מהודו ועד כוש, אלא מהודו ועד ספרד. זאת אומרת, שלטון עצום ממדים שבחולו שלטה הערבית. וכיוון שהערבית לאט לאט הפכה להיות שפת האוכלוסייה, הורגש צורך לתרגם את התורה לערבית. ובכל המרחב דובר הערבית התחילו בבית הכנסת לקרוא את התורה עם תרגום לערבית. אנחנו כולנו מכירים, אני מקווה שאתם מכירים, את תרגומו של רב סעדיה גאון, שנעשה כנראה בתחילת המאה העשירית, אני יודע, 920, משהו כזה, 930. אבל זה לא התרגום הראשון לערבית. זה התרגום החשוב לערבית, שהצליח לדחוק מפניו את כל קודמיו. אבל קדמו לו תרגומים כנראה כ-100 שנה לפניו. מי שנורא מתעניין, בלאו ואופקינס הוציאו שרידי תרגום קדם רב סעדיה, יש פה בספריית הרצוג, אפשר לקרוא למתעניינים, זה רק חלק, הם עוד לא הוציאו את הכל. אז אנחנו יודעים שלפני רב סעדיה גאון היו כבר תרגומים לתנ"ך בערבית, הוא חידש חידושים גדולים שאינם נושא השיעור הזה, אבל מעבר לזה, בתחום הספרותי הייתה לו הצלחה קצת יותר גדולה מאשר בתחום הפוליטי. התרגום שלו הצליח לסלק את כל המתחרים מהשטח, כך שלא נשאר להם שריד, והתרגום שלו נפוץ מבגדד ועד ספרד. הצליחו להראות שתרגומים נוצריים בספרד הנוצרית במאה ה-13 וה-14 מושפעים מהתרגום של רב סעדיה גאון לתורה לערבית. זה מראה את השפעתו עמוקה אפילו בספרד הרחוקה, שהוא מעולם לא הגיע אליה, בשבילו זה היה חלומות באספמיה. אז רב סעדיה גאון, זאת אומרת שיהודי בארצות דוברות הערבית, כשהוא למד תנ"ך, בין אם הוא למד אצל המלמד ובין אם הוא הלך לבית הכנסת, מה שעושה המורה ומה שעושה התלמיד זה קוראים את הפסוק ומתרגמים אותו לערבית. ומה עשו היהודים, מיעוט העם היהודי שישב בארצות הנוצריות, אז לא כולל ספרד, אז מיעוט העם היהודי שישב בארצות הדוברות שפות אירופיות, זאת תהיה הגדרה יותר טובה, בערך כנראה 20% מהעם היהודי עד המאה ה-12, מה עשו אותם יהודים? הם עשו אותו דבר, רק להם היה תרגום בשפות שלהם. אני לא יודע, זאת סוגיה מאוד מסובכת שגם היא איננה נושא השיעור, אבל היא חשובה לענייננו, אבל ברור לגמרי שהיו להם תרגומים. הוויכוח הגדול הוא עד כמה התרגומים האלה היו מגובשים. תרגום רב סעדיה גאון הוא מגובש מאוד, הוא כתוב, יש לו נוסח מדויק ומועתק, ולא ניכנס פה לכל השינויים, אבל היה לו נוסח קבוע. האם גם ליהודים בצרפת לדוגמה היה כזה דבר או לא? מנחם בנית זיכרונו לברכה היה משוכנע שכן, אחרים חושבים שלא, גם אני חושב שלא. אבל אני לא אכנס פה לוויכוח הזה. אולי באיטליה היה תרגום ובצרפת לא. אני מדבר על תרגום יציב וקבוע. אבל דבר אחד ודאי, כשמלמד לימד ילדים חומש, אז הוא עשה מה שבעצם עושים עד היום בארצות הגולה. יצא לי בעצמי לחוות את הדבר הזה. הוא ישב, קרא פסוק מהתורה ותרגם אותו לשפה המקומית. בזה נבדלו היהודים משכניהם. השכנים היו נאלצים לשמוע את התנ"ך בלטינית, שהם לא הבינו, רק הכומר הבין לטינית במקרה הטוב, אז הם היו צריכים לשמוע את זה מהכומר בלטינית, ולא הבינו את זה. ומדי פעם נעשו ניסיונות לתרגם לשפה המקומית, והכנסייה נלחמה בזה. סיפור שלם. לעומת זאת, היהודי ישר שמע את הפסוק בשפה המדוברת. אז הסבירו לו, אם זה בצרפת, בצרפתית, אם זה בגרמניה, בגרמנית, אם זה באיטליה, באיטלקית. זה מה שעשו כל היהודים. יש לנו תיעוד הזה מהמאה ה-12 מבעלי התוספות, שמדברים על הנושא שהיהודי חוזר מבית הכנסת הביתה, בכל זאת אשתו שואלת אותו, נו מה אמרו בבית הכנסת, מה הפרשת שבוע? אומרת, תשמעי, אין לי מושג, אבל מה? אני הצלחתי לקנות את הספר שבו מופיעות המילים הלועזיות, ספר הלעזים. אני אקרא ואני אספר לך בסעודה שלישית מה יש בפרשת שבוע. איך אנחנו יודעים את זה? כי התוספות שואלים את עצמם, האם זה נחשב שניים מקרא ואחד תרגום? אז מי ששואל את זה, זה רק מי שעושה את זה. אלה היו ספרים מאוד חשובים, הם הוחרמו מהיהודים, חלק נשרפו כמובן בשריפה בפריז, הם הוחרמו וחלקם עדיין נמצא בספרייה הלאומית של צרפת, שהיא בעצם על בסיס ספריית המלך, שהיא על בסיס הספרים בחלקם שהחרימו מהיהודים, ובמסגרת הספרים שהחרימו מהיהודים, כלומר שהיו בעלי ערך, יש ספרים כאלה שנקראים גלוסרים. זה לא תרגום רציף, מה שמחזק את הדעה שלא תרגום רציף, זה מיועד למורים, זה ספר למורים, לא לתלמידים. המורה יודע מה זה אלה הדברים, זה הוא יודע, אבל נעזוב את בין פרן ובין תופל, זה קשה גם בימינו להסביר. אבל כשהוא צריך להסביר, הועיל משה באר את התורה הזאת למור, אני יודע, פנו, עשו לכם מילים יותר קשות, מסביר, אז הכל מופיע בתרגום שוטף, חלק מהספרים האלה יצאו מהדורות מדעיות. רש"י, החידוש הראשון שלו והגדול והעצום, הוא שהוא כתב פירוש לתנ"ך בעברית. הוא הסביר את העברית של התנ"ך בעברית. מספר המילים הלועזיות שבפירושו הוא זעום ביותר. כ-260 מילים בלבד בתורה זה כלום. זה שום דבר. בספרי הלעזים שיש בידינו, סדר הגודל הוא 5,000, 6,000, 7,000 מילים. זה סביר בתור ספר עזר למורה. אבל אם המורה צריך לעזר בלעזי רש"י, מצבו קשה ביותר, מפני שבפרשה ממוצעת יכול להיות שיש 3 מילים בלועזית, 4 מילים בלועזית, אני עוד אגע בלועזית, ובדרך כלל הן גם לא מסבירות את המילה באופן פשוט. אז כדאי שהמורה ידע יותר טוב. מה הוא צריך לדעת? עברית הוא צריך לדעת. כי אחרת הוא לא יכול לקרוא את פירוש רש"י, באמת זאת קושייה גדולה, אז למי הוא כתב את הפירוש? אז כבר הראם ליפשיץ, שעל שמו מכללת ליפשיץ, שאנחנו היום מאוחדים איתה, הראם ליפשיץ שיער שרש"י כתב את פירושו לשכבה היותר מלומדת, למשכילים, למורים, לא לתלמידים. איך קרה שהפירוש שלו הפך להיות א' ב' גם לילדים? שאלה טובה. הרבי מלובביץ' זכרונו לברכה טען תמיד ההפך, שהפירוש היה מיועד גם לאלה וגם לאלה. טוב, לא באתי להכריע במחלוקת, אבל עובדה אחת היא ברורה. ברגע שהוא כתב את הפירוש בעברית, הוא אילץ את כל מי שרצה לקרוא את הפירוש, להתאמץ, לקרוא עברית, ובסופו של דבר הוא לימד את כולם עברית. העובדה שהשפה העברית התחייתה במאה ה-20 היא אומנם פלא, אני מסכים עם זה, אבל זה לא בא על רקע של כלום. לא המציאו את הגלגל מאפס, כמו שלפעמים נוהגים להציג את זה. כי הייתה ידיעת עברית ברמה מסוימת אצל כל האוכלוסייה, מפני שפעם כולם באו מרקע מסורתי. גם אלה שזרקו את זה מאחורי גבעם, אבל הם באו משם. וברקע הזה, למשל, חומש עם רש"י היה דבר אלמנטרי, גם ביהדות האשכנזית וגם ביהדות הספרדית וגם ביהדות התימנית. כלומר, בכל התפוצות למדו חומש עם רש"י. התוצאה היא שכל ילד, כפי כמה שהוא למד, כן, למד משהו בעברית. התופעה הזאת שיהודים מנותקים לגמרי מעברית, היא רק מתרחשת בעידן המודרני, כשניתקו בין היהודים לבין מורשתם התרבותית. אבל עד המאה ה-19, עד התופעות הפוליטיות והחברתיות של המאה ה-19, כל יהודי ברמה זו או אחרת ידע, וכנראה גם במידה מסוימת נשים, אני לא אכנס לזה, אבל ההשפעה העצומה של העברית על היידיש, בסופו של דבר גם היא יונקת מזה, וגם על זה נכתבו מחקרים, אבל זה לא הנושא פה. זאת אומרת, בעובדה שרש"י פירש את התנ"ך בעברית, החידוש הראשון הוא שהוא דאג, אני לא יודע אם הוא מתכוון לזה, הוא דאג להנחיל את ידיעת העברית לציבור הרחב בכל אתר ואתר. אולי הוא גם לא ידע שכל יהודי ילמד את התורה עם הפירוש שלו, אני לא יודע מה הוא חשב, אבל אנחנו יודעים מה קרה. אז זה הדבר הראשון, ובהחלט הדבר הזה הוא חשוב. אבל אני רוצה להיכנס לחידושים היותר ספציפיים, ואת העיקר היום אני אקדיש למילון. אני אקדיש למילון מפני שזה, אני הולך לפי הסדר של מה שנראה בעיניי חדש. החידושים הדקדוקים שלו זה כבר נראה בעיניי ישן. אז אני הולך לחידושים שנראים בעיניי חדשים, תסלחו לי, אבל אני אשתדל לעבור על כולם. אז אני רוצה להסביר משהו על המילון. מילון זה בעצם דבר בסיסי. יהודי לומד תורה, פרשת שבוע, נח, תנ"ך, נתקל במילה קשה. זה קורה אפילו לנו היום. והוא רוצה להבין את המילה. רוצה להבין את המילה, מה הוא עושה? תמיד אני שואל תלמידים, אז מה אתם עושים כשיש לכם מילה קשה? הרבה פעמים תלמידים פה במכללה אומרים, אני פותח פירושים. אני אומר להם, מה, לא חשבתם על מילונים? לא, מה פתאום מילון? טוב, אז בכל אופן, אבל מה עשה יהודי עד זמן רש"י? אז התשובה היא כזאת, קודם כל, אם הוא חי במרחב דובר הערבית, אז הוא פותח את התרגום, נניח, של רב סעדיה גאון, והוא עובר מילה מילה. לא בטוח שתמיד הוא יקבל תרגום מדויק, אבל נעזוב את הבעיה הזאת. אבל בעיקרון הוא הבין את הפסוק, יש לו תרגום. אם הוא יודע ארמית, יש לו תרגום אונקלוס. וכאמור, במרחבים האחרים הוא לוקח תרגום. היתרון הגדול של תרגום, שתרגום מתרגם הכל ומסביר הכל. נכון, לפעמים זה לא מילה במילה, לפעמים זה לא מדויק, לפעמים זה לא בדיוק המילה, אלא הסבר דרשני. אבל זאת כבר בעיה משנית. אדם רוצה ללמוד ולהבין, אז הוא מקבל את הכל בשפה שהוא חי אותה. זאת אופציה אחת. אופציה שנייה שהתחילה לצוץ במאה העשירית, 100 שנה לפני רש"י, היא מילון באמת. וכשאנחנו מדברים על מילון, יש לנו שני סוגי מילונים. מילונים דו-לשוניים ומילונים חד-לשוניים. מילון דו-לשוני זה במרחב הערבי. אתה רוצה לדעת מה פירוש המילה באר. הועיל משה באר את התורה הזאת לימור. מה זה בדיוק לבאר? לא יודע, אין שום בעיה, תפתח מילון. איזה מילון? אז קצת תלוי, לאיזה בית כנסת אתה הולך. אבל יש מילון של הקראים, יש מילון של הרבניים, אז יש לך מילונים עברי-ערבי. וכיוון שאנחנו לא קראים, אז אני יכול לדלג עליהם בהקשר הזה, אז יש לנו מילון, הדוגמה הבולטת זה אחרי, לא אחרי, סליחה, הדוגמה הבולטת היא קצת לפני רש"י, המילון של רבי יונה אבן ג'נח. רבי מרינוס של אבן עזרא, הוא רבי יונה אבן ג'נח, מרואן אבן ג'נח, לא משנה כל השמות שלו, אבל הוא כתב מילון שהמטרה שלו היא בדיוק זאת. אתם קוראים פרשת שבוע, אתם קוראים פרק בתנ"ך, רוצים להבין איזה מילה, תפתחו, תראו. הכל כתוב בערבית, הציטוטים בעברית. אז הערבית מסבירה את הכל, נכון? אנחנו עוד מעט נראה. אז זה פתרון מצוין, זה סוג אחד של מילונים. אבל לפני מרואן אבן ג'נח קם יהודי ועשה מעשה גדול, וכתב מילון בעברית, ולמילון הזה קוראים מחברת מנחם בן סרוק. המילון של מנחם בן סרוק הוא המילון הראשון שהוא עברי-עברי. והוא מקיף את כל התנ"ך, או אפילו עוד יותר טוב, הוא גם לארמית של התנ"ך. כלומר, כל מילה בתנ"ך לא יקרה מקרה שיהיה מילה בתנ"ך שלא תהיה. כלומר, יקרה מקרה כזה, כי אנחנו בני אדם ויש לנו טעויות ושוכחים, אבל עקרונית אני מספק לך את הכל. כך תקנה את המילון שלי ואתה מכוסה. זה מפעל גדול ואדיר. אז היו אם ככה, קדמו לרש"י מילון עברי-עברי של מנחם, ומילונים ערביים-עבריים, אני בחרתי בכוונה באבן ג'נח, שא' הוא חי במרחב היהודי, ב' כולם ניזונים ממנו, כמר אבן עזרא וכדומה, ורד"ק בסופו של דבר בנה עליו, אז הוגן לקחת אותו, ולא את הקראים שמבחינתנו הם לא רלוונטיים, אבל זה בסופו של דבר, אותו דבר, גם הם זה מילון עברי-ערבי, אז אין פה הבדל מבחינת מה שהוא נותן לקורא. ואני רוצה יחד איתכם לבחון כמה מילים, במקרה הם באות מספר שמות סתם כי החומר היה לי. המילה הראשונה בדף היא המילה חושן. בחרתי בה בין השאר כי אבן עזרא, שאתם תסכימו איתי שאבן עזרא ודאי היה אדם שהבין בלשון. אבן עזרא אומר, המילה חושן זה מילה קשה, איך אפשר לדעת מה הפירוש שלה? יש מילים שאין לנו מושג מה הפירוש שלה. ככה אבן עזרא אומר. זאת אומרת, אדם שהיה בקי בעברית ובערבית ובלשון, אומר, לפרש את המילה חושן, זה נראה לי משימה קצת מסובכת. טוב, אז בואו נראה מה עשו עם המילה חושן שלושת האנשים שאני בודק אותם. הראשון הוא מנחם. מנחם עשה דבר מאוד פשוט. מסרוק, כן, הראשון פה בדוגמאות. מנחם זה תמיד מנחם בן סרוק. חושן, אחד א', חושן ואיפוד ומעיל. ועשית על החושן, חושן משפט. אם הייתי יכול, הייתי אפילו שר את זה בטעמי המקרא. למה? מפני שהוא פשוט ציטט פסוקים. אז מה זה חושן? לא, לא, תראו, אפשר להגיד, הוא עשה חצי עבודה מנחם, בואו נהיה יותר נדיבים. מנחם ריכז שלושה ציטוטים על המילה חושן, ועכשיו כשאתם רואים שלושה ציטוטים, אתם כבר אמורים להבין יותר טוב מה פירוש המילה. זאת שיטה, אני לא מזלזל בה. מה?
בעזרת ההקשר.
בעזרת ההקשר, נכון, נלך לפסוקים, נראה את המילה בשלושת הקשריה, הוא הביא לנו כמה הקשרים. השיטה הזאת מאוד חביבה על מנחם. היא השיטה המכרעת אצלו. רוב הערכים של מנחם, הוא בכלל לא נותן מילה חליפית, אלא מביא את פסוקים. עכשיו, כשהוא מביא לך חמישה ציטוטים, שישה ציטוטים, שבעה ציטוטים, נו, אחרי חמישה ציטוטים עוד לא הבנת מה פירוש המילה, הוא סומך על הקורא. זה מיועד לאנשים שמבינים קצת, מיועד למורים. אני לא אומר שזה לא נותן כלום לקורא, ברור שזה נותן, כי העובדה שהוא הביא כמה פסוקים שבהם המילה מופיעה ועשה בשבילנו את העבודה, מקילה עלינו להבין את המילה. אבל בוא נאמר, אני לא הייתי רוצה לראות מילון כזה, והאמת שהיום בהגדרות המדעיות אומרים זה בכלל לא מילון. זה נקרא רק אסמכתאות, אבל זה לא נקרא מילון. טוב, אבל הוא לא חי בזמן המודרני. בוא נראה מה עשה אבן ג'נח. אבן ג'נח בחלק מהמקרים הבאתי את העברית, חלק מהמקרים את הערבית, לפי הנוחיות. אז כך כתוב בערך, חושן לאיפוד ולחושן, בידנה. בידנה זה סוג של תכשיט נגיד, כן? בסדר, הוא הביא את המילה בערבית. אז אני יודע ערבית, אני יודע מה זה בידנה, אז הוא נתן לי תרגום. והנה מה עשה רשי, חושן תכשיט כנגד הלב. אז רשי מסביר את המילה חושן באמצעות מילה אחרת. וזאת השיטה הקבועה אצלו. אין אצל רשי הרעיון הזה של מנחם, אתה יודע מה פירוש המילה? אני אביא לך עוד פסוק, ואז אתה תדע מה פירוש המילה. לא. הוא כמעט תמיד, אני לא יכול להגיד תמיד, אבל אני נדמה לי, אני לא זוכר אם זה 99% או 98.5% או 99.5%, אבל בוא נגיד, אפשר לומר, תמיד רשי לא ישאיר אותך רק עם ציטוטי פסוקים. הוא ייתן למילה הסבר, וכשהוא ייתן למילה הסבר, יש שתי אפשרויות. הסבר אחד, אנחנו נראה פה את ההסברים, אבל או שהוא נותן רק מילה נרדפת, או שהוא נותן ממש הסבר. במקרה שלנו זה באמצע. חושן זה תכשיט. המילה תכשיט אמורה להיות ידועה לקורא. המילה חושן היא, אגב, היא באמת מילה קשה. גם מילונים מדעיים מודרניים תמהים, מה פירוש המילה חושן? לא מכירים שורש כזה. האם זה מילה עברית? האם זה מילה שהגיעה משפה אחרת? זה... השאלה שאבן עזרא אמר בהתחלה היא נכונה. אבל רש"י לא בא לשאול שאלות, הוא בא להסביר. חושן זה תכשיט, יפה. עכשיו הוא אומר עוד משהו, זה תכשיט כנגד הלב. כלומר, תכשיט ששמים פה, יש תכשיטים שונים. טוב, נעבור למילה הבאה. אני בכוונה עובר כאן קצת במהירות. המילה הבאה, צפיחית. באמת, כן.
אפשר לשאול על החושן, אבן ג'נח אומר בידנה.
כן. מה זה המילה בערבית שכתבתי?
האם זה מרצון, ואז מה שרשי מדבר על כנגד הלב זה מקום הרצון, ובעצם הוא הולך
על... לא, בידנה זה לא קשור, לא, זה לא כנגד הלב, לא. בידי זה ערבית מדוברת, לא להכניס לפה דברים שלא שייכים פעם, זה ערבית זה היה שייך לפאזה אחרת שלנו. כן, צפיחית. צפיחית באמת מילה פחות שימושית. צדי פי חט אומר מנחם, 2א, מתחלק לשתי מחלקות. האחת, וטעמו כצפיחית בדבש. יפה. אבן ג'נח מסביר לנו קצת יותר. כצפיחית בדבש, כקפאיף בעסל. עסל, אתם יודעים מה זה, יום עסל, יום בסל. עסל זה דבש. וקטאיף זה באמת אבן טיבון. עכשיו, צריך לזכור, מילונו של אבן ג'נח, בכל המרחב דובר הערבית, הם קראו אותו כמו שהוא, לא צריכים תרגום. אבל כשאבן טיבון נמלט מפחד המואחדון, כן, הגרסה הקודמת של דאעש שהייתה לפני 1,000 שנה, אז הוא נמלט לדרום צרפת. אז אמרו לו, תשמע, אולי תתרגם לנו את הספר. תרגם להם את הספר. אז הוא היה צריך לתרגם לעברית. אז הוא תרגם, פרשו בו כרקיקים עם דבש. זה תרגום אבן טיבון, זה כבר תרגום, זה לא המקור. רש"י לעומת זאת נותן קצת הסבר קצת יותר מרווח. צפיחית, בצק, שמתגנים אותו בדבש. כלומר, דבש כתוב בפסוק. אבל מה עושים בבצק עם הדבש? אופים, מבשלים, מתגנים, משאירים את זה ככה. רש"י אומר, בצק וזה מטוגן. ומוסיף רש"י, וקוראים לו אסקרטין בלשון משנה. כלומר, אם במקרה אתה גם בקי במשנה, אז תדע לך שזה מה שחזר קראו לו אסקרטין. טוב, נתן פה הסבר הרבה יותר מרווח. אבל עכשיו אנחנו מגיעים למילה השלישית, ופה כבר מתחיל הפער להיות יותר גדול. משקוף, מה זה משקוף? אז מנחם ממשיך לדבוק בדרכו. שין קוף פי, וישקף על פני סדום ועמורה, ועוד פסוקים, והגעתם אל המשקוף. מזה אני כנראה אמור להבין לבד, שאם להשקיף זה להסתכל, אז כנראה המשקוף זה למעלה, כי הוא מסתכל עליי מלמעלה. אולי, לא יודע. אני אמור להבין מה זה משקוף, אבל הוא לא מסביר מה זה משקוף. הוא ממשיך לדבוק בעמדתו. אבן ג'נח לעומת זאת, אני אקרא קודם את התרגום. לא יודע מה יהיה יותר קל לקרוא. על הציפייה או צפייה, כלומר על החלון אשר מצפים, צופים ממנו בעצם, כן? מצפים, היום בעברית לצפות זה יותר לקוות, אבל הוא התכוון פה תתלו, כלומר להסתכל. אשר מצפים ממנו. ואפשר שרוצים בו, אומר אבן תיבו, אני קורא את העברית, כן? המפתן העליון אשר על מזוזות השער. כלומר, משקוף זה לא סתם עניין של השקפה, אלא זה באמת, יש לנו שתי מזוזות, ומה שמעליהם זה המשקוף. והראיה לזה מן התלמוד, טוב? באמת במקור, אז הוא אומר, על אלמותתלה, אי על אלקוולתי, אתה תלע מנה. כלומר, עקרונית, משקוף זה בעצם יכול להיות גם על חלון שמשקיפים ממנו. קוו, זה כמו קווין בפתיחן בעיליתי. וג'איז אני הורדו בי על אסקיפה לעוליה. אסקיפה זה כמו אסקופה. אנחנו מכירים את המילה אסקופה, שהיא לא מילה עברית, נכנסה גם לערבית. יש לנו אסקופה הנדרסת, שהיא אסקופה למטה, אבל יש אסקופה עוליה, הזאת שהיא למעלה. ההפך של האסקופה, הדבר העליון. ככה אומר אבן ג'נח, הנזי על החידה אל בב, ודליל דליקה מן התלמוד. פה כבר אבן ג'נח טרח לתת הסבר, כלומר הוא אומר, משקוף עניינו באמת הסתכלות, או חלון אולי, אבל כנראה מתכוונים בו גם לפעמים לחלק הזה העליון, מה שאנחנו קוראים משקוף, כן? לעומת זאת רש"י פה נותן הסבר הרבה יותר מקיף. משקוף הוא העליון שהדלת שוקף עליו כשסוגרים אותו. רש"י אמר הוא העליון, זאת אומרת יש המזוזות שהן הצדדיות, המשקוף הוא הקרש העליון. אז קודם כל הוא הגדיר במדויק מה זה משקוף לדעתו. דבר שני הוא אמר, שהדלת שוקף עליו כשסוגרים אותו. רש"י הוטרד מהשאלה שבעצם גם אחרים הוטרדו בה, למה קוראים לקרש הזה משקוף? למה לא קוראים לו גגון, אני יודע מה, אסקופה, אני לא יודע מה. אז הוא אמר כי הדלת שוקפת עליו וגם נתן מילה לועזית. רש"י משתמש בלועזים בחלק מהמקרים כשהוא צריך להדגים מונח מהעולם הריאלי. וכאן כדי להיות מדויק צריך להגיד על מה איזה חפץ מדובר. אז לינטל בלעז. עכשיו רש"י לא הסתפק.
זה היה רש"י ש...
כן, כן, הלעז הזה הוא רש"י. אני יודע, אני יודע, אני יודע, אם אני אספיק אני אתייחס לזה. לא, אני אתייחס לזה בפרשת שבוע.
הלעז הזה זה צרפתית?
הלעז הזה הוא צרפתית. כיוון ששאלת וזה פרשת שבוע, בפרשת השבוע באופן מפתיע רש"י מביא לעז בגרמנית. זה בכלל לא מפתיע, כי הוא למד בגרמניה. אז זה שרש"י ידע גרמנית זה לא מפתיע, כי אדם שישב שנים בוורמייזה ומגנצה, אז גרמנית הוא ידע. זה לא ההפתעה. ההפתעה שהחליט להביא לעז כזה, כי זה מצחם בעיניו שלמה קוראים לחרמון סניר, כי סנה זה שלג בלשון אשכנז. אז הרי יש לנו פה משחק צלילים. למה הם קוראים לו סניר? כי זה סנה. אתם יכולים להגיד שני, אבל לא היה רשין בגרמנית וצרפתית במאה של בזמן רשי. אז זה היה סנה, ממש כמו סניר.
זה רש"י כתב
כל... הלעזים שאני מביא פה והלעזים בדרך כלל זה רש"י כתב והם כמעט כולם בצרפתית ובאמת מתאימים, אני לא אכנס פה לכל העניין, אחר כך נזכיר משהו על הלעזים. ולשון, עכשיו רש"י שאל את עצמו איך משקוף, הרי אם אתה אומר שמשקוף קשור להבטה ולהסתכלות, אפשר להבין למה הקרש הגבוה נקרא כך. אבל אם רש"י חושב ששקף זה חוות, אז איך זה קשור? אומר רש"י, ולשון שקיפה חוותה. איך רואים את זה? דרך הארמית. כמו כל עלה נידף, קל תרפא, זה שקיף. חבורה, המכה, אנחנו נחזור לזה, משקופי. שיבולים שדופות קדים, שקיפן קידום, שהרוח הקטה בהם, ולכן הן שקופות. לא שקופות במובן השקיפות שמדברים עליה היום, אלא במובן חבוטות. מה שמעניין פה, שרשי לא הסתפק רק בהגדרת הדבר ובמתן מונח מעולם הריאליה הלועזי, אלא גם הסביר איך מבחינה סמנטית השורש שקף מתאים למילה הזו. כלומר, הוא ממש טרח מעבר למה שמילון עושה. מילון רגיל, אחרי שהוא הסביר מה זה משקוף, לא צריך להסביר ואיך הגענו, מה שתמיד תלמידים שואלים אותי. תגיד לי, איך הגענו מהשורש הזה למילה הזאת? אני תמיד אומר להם, אני לא יודע, תשאלו את המורה לסמנטיקה. אני לא יודע בסמנטיקה כלום. אבל רשי חשב כנראה שהוא גם צריך להסביר את ההתפתחות הסמנטית, ולכן הוא טרח להסביר אותה. אז זה משקוף. כן. מה לא הבנת,
סליחה? זה
שקיף. שקיף זה חב"ד, זה תרגום ארמי. לא, לא. רש"י בונה על כך שהרבה פעמים הארמית יכולה לגלות לך את משמעות השורש העברי, כי כידוע העברית והארמית שפות דומות מאוד. הדבר הזה אגב היה מקובל על כולם. מנחם אפילו מרחיק לכת וכולל במילון שלו ציטוטים בארמית ליד ציטוטים בעברית. לדוגמה, רק הבוקר, מה זה היה בבוקר? רק שנייה, תן לי רק שנייה להיזכר מה זה היה בוקר. לא זוכר, רק הבוקר ראיתי דוגמה כזאת, אבל לא רשמתי אותה. וגם הפרשנים הספרדים יוצאים מההנחה שאם יש לך מילה בארמית במשמעות ידועה, אתה יכול להשתמש בזה למשמעות עברית. אני בכל זאת אתן דוגמה, משום את הדוגמה מהבוקר, גם לזה היה לי דוגמה הבוקר, אבל אני אתן דוגמה אחרת. כתוב בשמואל שהשם אומר ששמואל או בעלת האוב, לא משנה, אומר לשאול במקרה של בעלת האוב, אני אקרא את הפסוק כדי לא לחטוא בזה שדברים שבכתב אני אומר אותם בעל פה, אז הרי שאול מתלונן ואומר לשמואל, תשמע, השם לא ענה לי, אז מה יהיה? אז שמואל אומר לו מילה חריפה, שמואל אומר לו, ויאמר שמואל, כ"ח את זין, שמואל א', ויאמר שמואל, ולמה תשאלני, ואדוני שר מעליך, ויהי עריך. מה זה עריך? ער. אומרים כל המפרשים, ללא יוצא מן הכלל, ער זה המילה הארמית, צר. צר בעברית, ער בארמית זה שונא. כן? כמו שאומר דניאל, חלמה לסנח ופשרה לערך. כלומר, החלום שלך שיהיה על השונאים שלך, והפתרון שלך שיהיה על האויבים שלך, כי החלום הוא רע. אז המילה הזאת, כל המפרשים אומרים, כן, זה, במקרה הזה יש פה שימוש במילה הארמית ער. אז המפרשים בהחלט היו מוכנים, כולם, קואליציה מקיר לקיר, לקבל שמילים בארמית יכולות להסביר מילים בעברית. אני לא נכנס כרגע לשאלה אם הם צודקים או לא. הם צודקים, אבל זה לא הנושא כרגע. הנקודה היא שרשי חושב שהשימוש הארמי במילה שקף משתקף גם בעברית במילה שקף. אני אגיד לך את האמת, גם אני שאלתי את השאלה הזאת, וכנראה בזמנם היו נוהגים לטרוק את הדלת. אצלנו אני משתדל שהילדים לא יעשו את זה, אבל אצלם כנראה זה היה הדרך להבטיח שהדלת תהיה סגורה. אני לא יודע, כדאי שתקרא קצת על ה... אני קראתי דווקא ספר שמתאר קצת הריאליה של התקופה הזאת. דלתות אז זה לא היה בדיוק מה שאתה שומע בפרסומות היום, ולכן כנראה זאת הייתה חוותה הגונה. אבל...
מלמעלה,
לא רוצה להיכנס לזה, אני לא מדלתות, לא פנדור ולא אחרים, אז זה תשאלו שמה. אולי מישהו יממן איזה מחקר, איך מתבטאות הדלתות בפירושי הראשונים. כן.
איך מסבירים את המובן של
רגיעה? לא הבנתי. אני הבנתי את השאלה. אתם רואים, בכל זאת שואלים אותי. אז עכשיו תסביר איך שקף זה גם לראות וגם לחבוט. אני אומר את התשובה שאני תמיד אומר לתלמידים. אין לי מושג, זה לא התפקיד שלי. אני רק רוצה להגיד מה רש"י עשה. עכשיו, אתה אומר, הוא לא הסביע את רצוני. אני רוצה עוד הסברים. טוב, בסדר, קיבלתי. אני רוצה ברשותכם להתקדם, כי השעון אומר לי שהוא לא מוכן לזה, והזמן רץ, ואני עוד לא הספקתי חצי מהזה. וזה המילה הבאה, ברהטים. ברהטים בשיקתות המים אומר אבן ג'נח, פיל אחוואד, מילה שאתם יכולים לראות גם היום בזה. אחוואד זה בריכות. ברהטים, אומר רש"י, בריכות מרוצת המים העשויות בארץ. זה חשוב. רהט בארמית זה רץ. אומר רש"י, למה הרהטים נקראים רהטים? כי הם רצים, המים רצים. המים שוטפים בהם במרוצה. כלומר, הוא גם נתן הסבר סמנטי נוסף לתרגום המילולי. חבורה, אני קצת ממהר כי אני צריך להגיע לדוגמה מספר 6. חבורה, בעצם, לא נדלג עליה. לא נדלג עליה, בסדר, תקראו אותה בבית. לא נדלג עליה. 5 א', חבורה תחת חבורה, הבאישו נעמקו חבורותיי, חבורות, פצע. אומר אבן ג'נח בקיצור, כולו ג'רח וחדש. יש הבדל בין ג'רח לבין חדש. ג'רח זה פצע, זה גם בעצם הפצע היותר עמוק, נגיד כירורגיה, מי שהולך לבית חולים, ראה תמיד על קסם אל ג'ירחה, אני יודע מה, כל השלטים, אתם יכולים לקרוא, זה הרי כתוב בערבית גם. ג'ירחה זה כירורגיה, עד היום. כלומר, זה בעצם החיתוך העמוק. לעומת זאת, המילה השנייה, אחת זה יותר חתכים, מה שאנחנו אומרים חתך שטחי. אז אבן ג'נח רצה להסביר לקורא שהמילה חבורה בתורה מכסה גם פצע וגם חתך. לרש"י יש פירוש שהוא גם שונה מבחינת התוכן, אבל זה לא מה שמעניין אותי, אלא שהוא שונה מבחינת דרך ההסבר. חבורה היא מכה שאדם נצרר בה ואינו יוצא. זה הפירוש ההלכתי. כן, החובל באביב אמו, חבורה בשבת וכו'. אני לא נכנס לזה, כי יכול להיות שמבחינת דיני נזיקין אין הבדל אם יש דם או אין דם. אז רש"י אומר, פצע זה עם דם, חבורה זה בלי דם. זה לא מעניין אותי, מעניין אותי איך הוא מסביר. אז א', הוא נותן פה תיאור מאוד מדויק. כולנו נבין מה זה מכה שאדם נצרר בה ואינו יוצא. אין מישהו שלא מבין את זה. אלא שמאדים הבשר כנגדו. אני חושב שזה תיאור שאפשר להעביר אותו גם בשיעור לרופאים, להגיד להם איך תגדירו את זה. ועכשיו רש"י מסביר, לשון חבורה תיאבלה, אז מתעלה מזה, כמו ונמרך ברבורותיו. כלומר, הוא מנסה לקשר את זה לבנמרך ברבורותיו, לא נעסוק בזה כרגע, ותרגומו, ושוב אנחנו נתקלים בשקף הארמי הזה, משקופי לשון חוותה, כי החבורה היא, רש"י גם תורח לא פעם להסביר למה אונקלוס תרגם כמו שהוא תרגם, ומה הוא התכוון. אז הוא עושה לו את השירות לשון חוותה, כי כשמקבלים מכה, אז נצרה אדם, ונותן גם לזה לעז. דוגמה 6 היא הדוגמה המרשימה אולי ביותר בקבוצה הזאת. מילא את ידו. אומר, מה זה מילאו ידכם היום להשם? אומר אבן ג'נח. אבל מילאו ידכם היום, 6 א', החפץ מילא את ידו. אף על פי שפירושו השלימו מה שאתם חייבים בו, עניינו הקריבו קורבנכם. כלומר, זה נאמר בימי המילואים. למה קוראים לימי המילואים ימי המילואים? אנחנו יודעים היום מה זה מילואים, אבל זה מילואים אחרים. אז הוא אומר, זה הקריבו קורבנכם, אלא שהוא קורבן מינוי, כמו שנאמר בעניין הזה, כי אל מילואים הוא. אז כן, פה במקור זה נאמר קצת יותר ברור, לא אף על פי שפירושו. זה התרגום שלי בן טיבון, לא רציתי לתרגם מחדש. ואין כאן התרג'מתו הוא כמה מילו ואג'יבו כמו. כלומר, למרות שהתרגום שלו, כנראה לא בדקתי באמת בתפסיר הסדגון, למרות שהתרגום שלו הוא השלימו את חובתכם, הרי שפעין המענה הוא הכוונה היא, הקריבו את קורבנכם, אבל זה קורבן של כניסה לתפקיד. יפה, עד כאן מה שאומר אבן ג'נח. אבל רש"י נותן הסבר אחר מפתיע. כל מילוי ידיים זה ביטוי, לשון חינוך. כשהוא נכנס לדבר להיות מוחזק בו מאותו היום והלאה. ובלשון לעז, כשממנים אדם על פקידת דבר, נותן השליט בידו בית יד של אור. אנחנו קוראים לזה היום כפפה. שקוראים גנט בלעז, עד היום קוראים לזה ככה. ועל ידו הוא מחזיק בדבר. מזה הביטוי העברי, שהוא כמובן לא ביטוי עברי, להרים את הכפפה, אבל זה לא להרים את הכפפה, אלא למלא את היד. כי זה בא מהגנט, גונטלט וכדומה, כן? וקוראים לאותה מסירה, רוי סטירבלז, והוא מילוי ידיים. היפה בפירוש הזה, א' רש"י הסביר, למה זה למלא את היד? מה פה ממלאים את היד? הרי אבן ג'נח לא ענה על השאלה, למה כשמקריבים את הקורבן ממלאים את היד? אין פה יד ואין פה מילוי. אבל רש"י דוגל בשיטה עקרונית שבהסבר של מילה גם בביטוי צריך להיות קשר למשמעות הבסיסית של המילה. אז אם כתוב פה יד צריך לחפש מה יד. ויש פה הברקה מדהימה, אני לא יודע אם זה היה ככה בימי משה רבנו. אבל רש"י אמר, היות שאני רגיל שאיך ממנים אדם לתפקיד, נותנים לו את הכפפה ביד ואז הוא בתפקיד וקוראים לזה כך וכך, לזה התכוון, מזה צמח הביטוי. אולי משה לא שם להם כפפה, אבל הביטוי כבר היה לפני אלפי שנים. עד כאן דברי רש"י. דברי רש"י האלה הוציאו את הרמב"ן מכליו. הם הוציאו את הרמב"ן מכליו מפני שה... ומה שאמר הרב בלשון לא... לא, הרמב"ן מתחיל... זה לא מופיע לפניכם. לא, זה היום מוקדש לרש"י, לא רציתי להשמיץ אותו בדף. האח יבוא לשון מילוי ידיים לחנוכת כל דבר? ומה שאמר הרב כי בלשון לא, אז שמונים אדם, טטטה. לא ידעתי אם ירצה הרב לומר שעל שם הבית יד... הוא לא ידע, כאילו הוא לא הבין אותו. הוא הבין אותו מצוין, יקרא החינוך מילוי ידיים, ויביא ראיה מן השוטים? הכוונה נוצרים, אבל הרמב"ן לא כתב נוצרים, בדפוסים שלנו לא מופיעה המילה אפילו שוטים. מופיעה המילה יביא ראיה מן המנהג, כי גם את זה שינו מפני הצנזורה. רק מהדורות המודרניות כבר כתבו שוטים. ודקי העניין ההוא להם, לנוצרים, יצא מהתורה, שהוא אצלם כעניין החליפין של בועז, וכך מתורגם להם שלף ישנה לו, ששולף הגנט מידו, כלומר גם הרמב"ן ידע מה שהם מדברים. והם אומרים שהגואל נתן לבועז, ושזה מנהגם מוזכר בספרי חכמיהם, והנה דיברנו בדברי הווי. כלומר, אומר הרמב"ן, אתה הכרחת אותי לצטט את הנוצרים ולעסוק במה שהנוצרים עושים, אבל במחילה מכבודך תגיד, אתה לא מתבייש? אז מפרשי רש"י כבר, המזרחי ואחרים אומרים, זה לא עניין של מתבייש, תשמע, זה פשוט הוא לקח דוגמה מהעולם הריאלי, מה אפשר לעשות שגם הנוצרים עושים ככה, אבל המרשים הוא לא רק שרש"י ידע מה קורה בעולם מסביבו, כלומר, הוא אולי בניגוד לנכדו הרשב"ם היה מסתכל לפעמים גם ככה, ולא רק הולך ועיניו בארץ, כמו שאומר הרבנו תם על חסידותו של הרשב"ם, שמרוב חסידות לפעמים לא ראה מה עומד מולו. אז רש"י כנראה כן הסתכל מסביב, אבל מעבר לזה מה שחשוב זה איך הוא חשב שצריך לעבוד. הוא לא רק מסביר מה זה מילאו ידכם, שזה לשון חינוך, הרי הוא היה יכול לגמור ולהגיד מה זה מילאו ידכם, לשון חינוך, ואז אנחנו מבינים מה זה חינוך, זה הכוונה, ההכנסה של בן אדם לתפקיד. בזה הוא היה גומר את תפקידו כפרשן וכמילונאי, והיינו אומרים לו תודה. אבל הוא שואל את עצמו, איך אני אסביר לעצמי ולך, איך זה קשור למילוי ידיים, והוא מצא דוגמה פנטסטית מעולם המציאות הריאלי ונתן אותה. יכולתי להאריך בזה כל היום, ובאמת בהתחלה חשבתי לעשות את זה, אבל אני לא אעשה את זה. יש לי עוד הרבה דוגמאות, רבות ומגוונות, אני רוצה להגיד כמה מסקנות. מסקנה אחת, כמה ממצאים, זה לא כתוב בדף. בסך הכל אין לי מספר מדויק כרגע להגיד, אבל יש לי סדר גודל. בתורה רש"י מסביר, אני מדבר על הסברי מילים, כ-1650 מילים. כשאני אומר מסביר, אני מתכוון לא שהוא נותן מקור הלכתי. אם הוא נותן מקור הלכתי, לא החשבתי את זה. אלא מסביר. מתוך ה-1650, אז 50 וכמה אחוזים הוא נותן הסבר מילוני מלא, וב-40 וכמה אחוזים הוא נותן, 40 אחוזים נדמה לי, הוא נותן רק מילה חלופית, ובאחוזים הבודדים זה אונקלוס, לאז, ואולי זה אחוז אחד בלי הסבר. זה פחות או יותר הפרופורציה. 1650 זה מספר חשוב, כי מספר הערכים במחברת מנחם לכל התנ"ך הוא כמספר הזה. יש ויכוח כמה ערכים יש במחברת מנחם, אבל סדר הגודל הוא 1580, 1600. זאת אומרת שבתורה בלבד רש"י בנה מילון שמסביר כמות ערכים גדולה מאוד. בהיקף מאוד נרחב. למה יש לו יותר ערכים ממנחם? אני לא רוצה להיכנס לזה פה. זה דבר אחד. דבר שני, אם אני משווה משתמש בשני הספרים, במילון של אבן ג'נח או ברש"י, ההבדל מבחינת מה שהקורא מקבל הוא עצום. במילון של אבן ג'נח לא היה לי פה סיפק להביא דוגמאות, כי זה רק דוגמאות, אבל במילון של אבן ג'נח, קודם כל בחלק מהמילים אין הסברים. במיוחד במילים הקשות זה יצא. למה? כי כל המילים, כל הפעלים שהם מהגזרות העלולות, אז אבן ג'נח נוהג להגיד, כבר נזכר בספר אותות הרפיון, כפי שתרגם את זה אבן תיבון, או כבר נזכר בספר בעלי הכפל. כלומר, חיוג' שקדם לי ב-50 שנה כבר הזכיר את זה, אז זהו, אז תדע שזה שם. ואז אני פותח את הספר של חיוג', וגם חיוג' לא הסביר את זה, כי את שניהם זה בכלל לא עניין. לא נעים לי להגיד, אבל שניהם היו אנשי דקדוק אמיתיים, ואנשי דקדוק אמיתיים, המילון לא מעניין אותם בכלל, אז הם לא רצו לעשות שירות לקורא, אלא הם רצו ללמד את הדקדוק של העברית. אז חיוג' מסביר בצורה מאוד יפה את כל הכללים של הגזרות והשינויים והניקודים וכל המקרים הקשים, והוא מתלבט, ואבן ג'נח מתווכח איתו ומתווכח עם רבי שמואל הנגיד, ואחרי זה כותב את ספרו, את המילון שלו הגדול, וגם במילון הוא מאיר רק שהוא אומר, לדעתי הוא טעה. אבל גם הוא יכול להגיד לדעתי הוא טעה, שוב היה איזה ערך, אני לא זוכר הבוקר שהסתכלתי, לדעתי הוא טעה, והוא מתווכח איתו חצי עמוד למה הוא טעה, אבל אין שם שום מילה, מה פירוש המילה? רק הוא טעה בגזרה, זה לא היה פיינון, זה היה עין וף. או הוא חשב שמדובר פה בשתי גזרות, ולא מדובר פה בשתי גזרות. והוא טעה ולא הבין, וחצי עמוד הוא יכול למלא מזה. רוב הדיון שלו, 90% מהדיון שלו הוא דיון דקדוקי של אבן ג'נח. מיון לפי בניינים, לפי שורשים, גזרות, הכל הוא עושה בצורה פנטסטית. כלומר, אם אני רוצה ללמד שיעור בדקדוק, זה מצוין. אבל מה לעשות עם רחמנא ליצלן, אני יהודי פשוט, ורוצה להבין מה כתוב בתנ"ך. אני קורא פרק ביום, אני קורא שניים ביום, ואני רוצה להבין מילה קשה. אז אני פותח את אבן ג'נח, ואז ככה, אם זה כאמור פועל מהגזרות, סיכוי חלקי, שאני לא אקבל שום דבר. אם זה שם עצם, בדרך כלל יהיה מילה בערבית. אני אומר בדרך כלל, כי לפעמים לא. וכבר בחר שהוציא את המהדורה, העיר על זה, שלא תמיד הוא ראה את עצמו, צריך לתת תרגום לערבית. אז הדבר הזה הוא מוזר. הפרוש לא ראה את עצמו, צריך לתת תרגום לערבית. אז בשביל מה כתבת את הספר? התשובה היא פשוטה. כתבתי את הספר כדי להראות איך שיטת הדקדוק שלי מתיישמת בהבנת המילון המקראי. ולכן אני מחלק את הכל לשורשים ולגזרות ולפעלים וממיין לבניינים, והוא ממיין לפי משמעויות. הדבר היפה הוא ממיין לפי משמעויות, משמעות א', משמעות ב', משמעות ג', אבל הוא לא אומר מה המשמעות. הוא רק אומר משמעות אחת ככה, ומענה אחר ככה, ומענה אחר ככה, יופי. נגיד, כן, גם יש, אני יכול להביא מאות דוגמאות כאלה. זה פשוט מדהים, הוא לא טורח להגיד מה המשמעות. אולי הוא חשב שהקורא יודע, לפעמים כן, לפעמים לא. לעומת זאת, אצל רש"י אין דבר כזה. אם הוא כבר התייחס למילה, אז הוא התייחס. ושוב, אני אומר, רק אין לי סטטיסטיקה מלאה, אבל ממאות מילים, בינתיים זה בערך 300 מילים שבדקתי באופן משווה את שניהם, אין, אולי יש מילה אחת שאיבן ג'נח פירש ורש"י לא, אבל יש הפוך. כלומר, אם אני מצפה למצוא מילה, אז כדאי באמת, כמו שאמרו התלמידים, לפתוח את רש"י, כי שם יהיה לפחות הסבר למילה קשה, אצל איבן ג'נח אולי לא נמצא. וכאמור, זה בהיקף הכולל. זאת אומרת, אם אני יכול לסכם, בתחום המילוני אני חושב שהחידוש של רש"י הוא עצום. הוא עצום בכך שהוא נתן פירושי מילים. הוא עצום בכך שהוא נתן את זה באופן מקיף מאוד. הוא עצום בכך שהוא נתן הסברים סמנטיים, וכל זה חדש. זה לא היה לפניו, ו... אני כבר אענה על שאלה שאני אשאל בסוף השיעור, כי עוד מעט סוף השיעור. השאלה בעצם היא, אז למה אף אחד לא אמר את זה קודם, שהוא בנה כזה מפעל גדול? התשובה היא, כי הוא הפך את זה למובן מאליו בשבילנו. כלומר, אנחנו לומדים חומש, או נביאים, או כתובים. קוראים את זה עם רש"י, והדברים ברורים, אז ברור שזה פירוש המילה. אבל זה בכלל לא ברור. אז עד כאן במילון. בצד השני של העמוד, אנחנו ניגע בקצה המזלג בכמה חידושים שלו בתחום הדקדוקי שהם גדולים ומרעישים לא פחות. אחד מפרשת השבוע, דוגמה מספר 7. שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, אומר רש"י לשון הווה. עודנת בלעז, וזה לעז אותנטי, כמו זכור ושמור. למה זה חידוש גדול? רש"י החזיק בדעה החדשנית כנראה, שהצורות הפועל בתנ"ך, אמר ויומר, כתב, יכתוב, מציינות זמנים. אני יודע שזה נשמע לכם מוזר, מה חדשני בזה? זה לימדו אותנו מכיתה א'. אז תרשו לי להקריא דברים שכתב זאב בן חיים, אולי גדול בלשני העברית בדור האחרון, שנפטר לפני כמה שנים בגיל 100 ומשהו. המדקדקים הקדמונים, מניחי היסוד לחוכמת הלשון העברית, ופרשני המקרא המסורתיים, שידיעה בלתי מצויה ואינטימית בנוהגי לשון המקרא, הנחתם להבנה נכונה של הצורות הפועליות, לא השכילו להעמיד תורה שלמה בשאלת הזמנים ושימושיהם בלשון המקרא. ורבה התמיהה על המדקדקים, ורבי יונה אבן ג'נח בראשם, שכה העמיקו בניתוח הצורני של המקרא, ומתעלמים מדיון בזמנים. למשל, אבן עזרא אומר, משפט העבריים לערב דבריהם. כלומר, אל תחפש היגיון בשיגאון. הם יכולים להגיד, כתב, יכתוב, אין מה לחפש, הכל מבולבל אצלם. וגם רד"ק אומר את זה אגב. אז הוא אומר, זה ממש מוזר. הרי מדובר במדקדקים הנתונים במעגל התרבות של לשונות שמיות. וזה מתאים אפילו לעשות, איך זה יכול להיות? התשובה, הוא אומר, אני לא יודע, זה תמיהה גדולה. אפילו המדקדקים הערביים ידעו את זה, איך הם לא ידעו את זה? מוזר. אז הוא אומר, מקווה אני שאיני טועה באומרי, כי רק משעה שהיו חכמי הלשון העברית נתונים בסביבת דוברי הלשון הודו אירופית, אז הם התחילו להבין את זה מהמאה ה-16. ולעניות דעתי הוא טעה באומרו. יש פרק שלם בספר שלי שמביא 100 הערות של רש"י לפירושו בתורה. אני חוזר עוד פעם, 100 הערות של רש"י לפירושו בתורה. הנושא שהעסיק אותו יותר מכל נושא אחר, שכולם מוקדשות לנושא של זמני הפועל. אז רש"י חשב שיש זמנים, התעקש על זה. בסופו של דבר יש הערות שהרמב"ן יצא נגדם בחריפות רבה, ורש"י לא ויתר כמלוא הנימה, כלומר, רש"י חי לפניו, אבל ברור דבר אחד, רש"י היה שיטתי, חולה גם על מדרשי חז"ל, אומר אי אפשר לפרש את זה כך, כי עבר זה עבר, ועתיד זה עתיד. הסוגיה הזאת היא מאוד סבוכה. במחקר הבלשני המודרני עדיין נטושה המלחמה בין אלה שחושבים כמו רשי שהצורות מביאות זמנים, לבין אלה שחושבים שהם לא מביאות זמנים, לבין עושי הפשרה שאומרים גם וגם. כל כך הסוגיה סבוכה שב-1980 ומשהו הוציא איזה חוקר אנגלי ספר שנקרא 100 שנים של חידה שלא נפטרה. מה אמרת הזמנים? ואניגמה או טטטטה. והוא אמר אני אפתור אותה, ואחרי שהוא כתב את הספר כתבו עוד ספרים רבים ועדיין כותבים שהוא לא צדק ועדיין יש להם פתרונות אחרים. זאת אומרת מדובר כנראה בשאלה סבוכה. היא בבלשנות המודרנית קשורה גם לשאלות יותר עמוקות של הסתכלות תרבותית. אני לא אעריך בזה, זה סוגיה באמת סבוכה. בספר הדקדוק של מוראוקה ואוקונו, של מוראוקה סליחה, היפני שכתב ספר, שעדכן את ספר הדקדוק לעברית המקראית לפני כמה שנים, אז הוא כתב זה הנושא הכי קשה בדקדוק של העברית המקראית. טוב, אבל דבר אחד ברור, בנושא הזה לרש"י הייתה עמדה ברורה, חד משמעית שונה מכל מי שהיה לפניו, ומהרבה מחכמי ספרד שהיו אחריו. זאת חדשנות עצומה, אתם רואים, בן חיים אומר, תשמע, זה לא מובן, איך אף אחד לא ראה את זה. כמדומני שרש"י גם אחראי לזה שאנחנו אומרים וו ההיפוך, אין לי זמן להאריך בזה כרגע.
מה שהספר הזה, זה מקור. כשהוא אומר כאן, הוא מתכוון למקור.
לא, הוא לא מתכוון למקור, ואני לא יכול להאריך בזה. לא, הוא לא מתכוון למקור. זה אחד השיבושים שהספרדים אשמים בו. אני אגיד לזה בסוף השיעור. לא, לא, הוא לא מתכוון למקור. ממש לא. הוא מקבל לצורה שאת קוראת למקור, שהספרדים קוראים, אני אגיע לזה בסוף השיעור. דוגמה שנייה, אני רואה שאין לי זמן, עד 5:20, נכון? בסדר. וממחרת והנותר ממנו בראשון יאכל. וו זו יתרה היא ויש כמוה הרבה במקרא. מה זה וו יתרה? מנחם ודונש התווכחו ביניהם, ודונש אמר יש הרבה וו עם יתרות. וכשדונש בן לברת, שהיה זה שכתב את דרור יקרא לבני בת, כשהוא כתב וו יתרה, הוא התכוון יש וווים שבעצם אפשר לוותר עליהם ולמחוק אותם, ואנחנו נשען טוב בלי זה. זה מה שהתכוון דונש. רש"י לא התכוון לזה. נכון, הוא מצטט פעמיים שלוש את דונש כמו דונש, אבל רש"י במקומות אחרים, בכל המקומות שרש"י הוסיף וו שאין בדונש, הוא התכוון למשהו אחר. למה הוא התכוון? הוא התכוון למה שתיאר בלאו בספרו הקצר, An Adverbial Construction in Hebrew and Arabic, Sentence Adverbials in Frontal Position Separated from the Rest of the Sentence. עכשיו אני אתרגם לעברית קלה. בלאו עמד על התופעה שבשפות שמיות, לפעמים תיאור זמן או תיאור מקום בא בראש המשפט, והוא מתפקד בתור מה שבלאו קרא לו נושא פסיכולוגי, וכל שאר המשפט הוא נושא פסיכולוגי. אין לי זמן להיכנס לזה כאן, כי זה שייך לשיעור תחביר. אבל בלאו בזה רצה לקשר את זה לדיונים תחבירים בזמנם, אבל מה שחשוב הוא שקודם כל התופעה היא ודאי נכונה בשפות שמיות. רוב הספרון הזה מוקדש לעברית ולערבית, קצת נדמה לי יש גם אוגריתית וערמית. אני אתן דוגמה פשוטה שמוכרת לכולם. ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. בפרשת העקדה כתוב וישכם אברהם בבוקר ויקרתנו ויעקוד, הכל וו 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 וו. פתאום בפסוק הזה נשבר המבנה, ובמקום להגיד וירא אברהם את המקום מרחוק ביום השלישי, שינתה התורה את הסדר, כתבה את התיאור זמן ביום השלישי בראש המשפט, ואחריו וישא אברהם את עיניו. יש לזה תפקיד תוכני. שזה מה שבלאו התכוון. זה בא להעצים את המילה ביום השלישי. אם היינו אומרים בעברית, וישא אברהם את עיניו ביום השלישי וירא את המקום מרחוק, היינו אומרים, טוב, אברהם הולך אז עננה, ביום השלישי הוא רואה את הזה. לעומת זאת, ברגע ששמו את המילים ביום השלישי בראש המשפט, זה הופך להיות העיקר. ביום השלישי. וכל השאר משלים אותו. למה זה הופך להיות העיקר? זה בעצם מה שחז"ל התכוונו, שאברהם הולך שלושה ימים ושובר את הראש, מה לעשות, כן לעשות, לא לעשות. איך התורה הביאה את זה? כלומר, מאיפה חז"ל ידעו את זה? מזה הם ידעו את זה. שהשתנה פה המבנה של המשפט. השינוי הזה הוא בעל משמעות תוכנית. ולזה בלאו קרא הקדמת תיאור זמן או תיאור מקום. למשל, בחלומי, והנה גפן לפניי. אם אדם אומר, הנה גפן לפניי בחלומי, אז החלום נדחק לשוליים. אבל אם הוא אומר, כמו שהוא באמת אמר, בחלומי, או היה לי חלום, אל תשאל, והנה גפן לפניי. אז זה מקבל העצמה מסוימת. עכשיו, הרבה פעמים, בין שני החלקים, בין התיאור לבין כל השאר, מופיע איזשהו מרכיב לשוני, הרבה פעמים וו. מתואר פה, ובלאו מביא גם את הפסוק שלנו, וזאת הוו הזאת, קוראים לזה וו הנסור, גם שמות, אבל זאת וו שיש לה תפקיד תחבירי מובהק. אבן עזרא גם עמד על התופעה הזאת, הוא קורא לה פי רפה בלשון ישמעאל, כי בערבית, כשיש וו שמציינת באמת הפרדה בין שני החלקים ולא חיבור, לא משתמשים בוו החיבור, אלא הם משתמשים בפי החיבור. יש להם מרכיב לשוני. אז אבן עזרא קורא לזה, ואבן עזרא הבין שרש"י זיהה את התופעה הזאת. לכן בעוזי וזמרתיה ויהילי לישועה, הוא אומר, רש"י חשב שיש פה הוו הזאת כמו וישא אברהם את עיניו, אבל הוא לא יודע שאין, כי זה לא ככה בערבית. אז אני באמת רוצה להעיר על חדשנותו של רש"י. הוא באמת לא ידע ערבית. אבל זה לא לגנותו, כי גם אבן עזרא לא צדק בערבית, מי שיקרא פה יראה. אבל לא ניכנס פה לעניין, אבן עזרא התכוון לערבית הבינונית, ורש"י התכוון לערבית הקלאסית, והכל יוצא בסדר. אבל, לא, לא ידע ערבית, אבל אני רק אומר, אבן עזרא, ממה שהוא טען על רש"י, אפשר לטעון עליו. בכל אופן, הבחנה מבנית. אני מדלג לדוגמה השלישית, גם היא קשורה לאבן עזרא. בקלם אל תיחד כבודי, כבוד לשון זכר הוא. אז איך אפשר להגיד תיחד? צריך להגיד על יחד כבודי, נכון? אומר רש"י, על כורחך אתה צריך לפרשו כי מדבר אל הכבוד. ואומר, אתה, כבוד, אל תתייחד עמהם. לאבן עזרא היה פתרון הרבה יותר פשוט. כל כבוד במקרא לשון זכר, חוץ מאחד, אל תיחד כבודי. אבן עזרא יש לו שיטה שבה אני אספתי דוגמאות במקום מסוים, לא משנה כרגע, והראיתי שאבן עזרא, הוא אומר נכון, המילה בית היא תמיד זכר, נגיד 2,000 פעמים בתנ״ך זכר, שלוש פעם אחת היא נקבה. המילה מקום, 500 פעמים, המספרים זה אני מוסיף, 500 פעמים בתנ״ך זכר, מקום אחד נקבה. המילה עם, אני יודע מה, 1,000 פעמים בתנ״ך זכר, מקום אחד נקבה. המילה כבוד אותו דבר. מי שקורא את פירוש אבן עזרא במקומות האלה אומר, מתרשם שאבן עזרא חשב שבעברית של המקרא אין כל שם עצם אם הוא לא בעל חיים, זאת אומרת שיש לו מין ביולוגי, אז הוא, זאת אומרת שהוא שייך למגדר מסוים, אז הוא יכול להיות מין זכר, מין נקבה, זה לא משנה. ככה מתרשמים מפירוש אבן עזרא, שלהזכירכם היה מדקדק מובהק בעל חוש לשוני רגיש ביותר. אבל בעניין הזה זה נראה אנדרלמוסיה מוחלטת. לעומת זאת אצל רש"י מאמצים עצומים, אל תחד כבודי. כן, אז הוא מפרש את זה כתניה, זה כמובן מוזר, כן? כי הוא אומר, כלי חמאס מחרותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, זה בגוף שלישי, אבל בקלם אל תחד כבודי, זה בגוף שני. ברור שהפירוש שלו הוא מאולץ, אבל אותו דבר הוא אומר, כי טובים דודיך מיין, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, רש"י אומר אותו דבר. אתה השמן תורק על שמך. אבן עזרא אומר שם, אותו דבר, שמן זה תמיד לשון זכר, בשיר השירים זה לשון נקבה, מה אתה רוצה ממני? מה שחשוב לי, גם בלי שרש"י מתעכב להגיד את זה במפורש, יש לו חשיבה שלוקחת בחשבון קטגוריות דקדוקיות בצורה מאוד מסודרת. טוב, אני מדלג על דוגמה 11, תורת השורש, אני עובר לדוגמה 12. והתברך בלבבו, בה יש גם לעז, לשון ברכה. באמת זאת שאלה, אבן עזרא התקשה גם כן בפסוק הזה, והוא מספר שהוא שאל את רבי יהודה הלוי, מחותנו, מה דעתו על העניין הזה? המילה קשה, מה זה והתברך? לשון ברכה, יחשוב בליבו ברכת שלום לעצמו, לאמור, לא יבואוני קללות הללו, אך שלום יהיה לי. רש"י חשב כנראה שעדיין אנחנו לא מבינים. והתברך בנדיר סי בלעז, הניקוד הוא במקור. במקור של כתב היד שיש לנו, כן, לא של רש"י. כמו והתגלח והתפלל. למה רש"י הוסיף את זה? התשובה היא פשוטה, הוא רצה להסביר לנו שהתברך, זה מה שאנחנו רואים פועל שחוזר לעצמו. עכשיו לשמחתו, הקטגוריה הזאת מצויה לו בצרפתית מן המוכן, זה מה שאנחנו קוראים לפועלים הפרונומינליים, קוראים להם בצרפתית, כן? ובצרפתית של זמנו, לא כמו של זמננו, אפשר לשים את כינוי הגוף אחרי הפועל ולא לפני הפועל. היום צריך להגיד סה, סה לאו, חייבים להגיד סה לפני הפועל, אבל בתקופת רש"י אפשר להגיד זה גם אחרי הפועל. אבל מה שחשוב זה, את הקטגוריה הוא מדגים גם מצרפתית, גם מעברית. הרי כל אחד יודע מה זה להתגלח. זה אני מגלח את עצמי. כי אם אני מגלח מישהו אחר, אני מגלח. להתגלח זה לגלח את עצמי. ולהתרחץ זה לרחוץ את עצמי. נכון? ולהתלבש זה שאני מלביש את עצמי. בעניין התפעל מביע גם, לא רק, מגיע גם את הפעולה שאני עושה לעצמי. רש"י רצה להסביר קטגוריה דקדוקית. לא היה לו שום מינוח דקדוקי מן המוכן, כי לא השאירו לו קודמיו, כי הם לא עסקו בזה, ומנחם בתחום הזה לא היה חזק במיוחד. אז רש"י נאלץ לעשות הסבר. אז קודם כל הוא מסביר את המילה והתברך, שזה לשון ברכה וזה לא סגי נאור לשון כללה. אחרי זה הוא אומר, יחשוב בליבו ברכת שלום לעצמו. ממש מסביר לך את הקשר לעצמו. אחרי זה נותן עוד דוגמה מהלעז, וגם דוגמאות מעברית. כמובן, והתפלל היא דוגמה מאוד מעניינת. כי והתפלל פירושו עושה פלילה לעצמו, דהיינו שופט את עצמו. חייבים לפרש את זה כך, רש"י גם אומר את זה בכמה מקומות בפירושו לתנך, שתפילה זה עניין של משפט. אבל אם זה פעולה שחוזרת אליי, אז בתפילה אני לא שופט את הקדוש ברוך הוא למה הוא לא נתן לי את זה ואת זה ואת זה, אלא אני צריך לבדוק את עצמי איך אני נראה לפני שאני בא לדבר איתו. זה כמובן גם פירוש בעל משמעות תוכנית, הוא חשב שזו דוגמה אולי פשוטה, אבל אני לא בטוח שהיא פשוטה, אבל אני בטוח בדבר אחד, שהוא נתן הדגמות דקדוקיות, ופה אני מגיע ללעזים, אני לא יכול להאריך בזה, אני חושב, קצת, כתבתי על זה איזה מאמר, אבל עסקתי רק במיעוט, יש לפי, גם לפי דעתי העניין הזה עם שמוע וכולי שהזכרנו, הלעז פה, אודנט, בא לתת הסבר של קטגוריה דקדוקית. לאודנט הזה אני לא יכול עוד להיכנס, כי אני עוד לא גמרתי בדעתי מה הוא בא לתת, אני מתלבט בעניין, לא יכול להאריך פה, זה נושא להרצאה שלמה, אבל אני חושב שחלק גדול מהלעזים של רש"י לא באו להסביר מילה קשה. בעצם את הדבר הזה כבר אמר מנחם בנית לפניי. מנחם בנית שחקר הרבה את הלעזים של רש"י אמר, אי אפשר להגיד שהם באו להסביר את המילים הקשות, שהרי מילים קשות לא מקבלות לעזים, ומילים פשוטות כן מקבלות לעזים. אז מה קורה פה? טוב, הוא נתן תשובה אחרת, אני לא רוצה לחזור אליה, כי אני חושב שהיא לא נכונה. אבל לא, אני אומר בצינות, מי שרוצה יקרא את הספרים והמאמרים שלו, נדמה לי שהוא לא צדק. אבל אני בטוח שיש מספיק דוגמאות שמראות שלפחות בחלק מהלעזים, הלעזים משמשים כקטגוריה דקדוקית להדגמה. אין לו קטגוריה להדגים את הרפלקסיב, הוא מדגים מלועזית. אין לו קטגוריה להדגים את השלילה, שיש קטגוריית שלילה בלועזית, הוא מדגים את זה מזה. אין לו קטגוריה להביע את הרציפות שלנו, הוא מדגים את זה מזה. אין לו קטגוריה כנראה להביע פה איזה משהו אחר, הוא מביע את זה מזה. ואם אנחנו מוציאים את המילים הלועזיות האלה מהפירוש של רש"י, יוצא שעוד פחות לועזית יש בפירוש, כי אז נשאר מעט מאוד. ובאמת, אז חלק קטן מהמילים הלועזיות שהוא מביא, זה במקרים של הסברים ריאליים, במקרים שזה נחוץ ושהוא חושב שהוא יודע. זאת אומרת, העופות הטמאים, בעלי החיים הטמאים, שם יש הרבה מילים לועזיות, לא הכל. אבל למשל, אבני החושן, לא. אבני החושן אין הסבר, אף מילה. בזה רש"י הוא יוצא דופן בולט, גם לעומת הספרדים, שחושבים שהם כן יודעים מה זה אבני החושן, וגם לעומת מה שמתרחש בעולם האשכנזי, בספרי הלעזים שהזכרתי, כשמגיעים לחושן, זה הנושא. הרי האבנים האלה הם בעלות סגולה. אתם יודעים שיש כזה דבר, אבנים שיש להם סגולות? או שלא שמעתם? אז אם לא שמעתם, בגלוסר של באזל, נדמה לי 12 עמודים, מפרטים לכם את כל הסגולות, כפי שידעו במאה ה-13. אז הם מפרטים, רש"י אין אצלו את הדברים האלה. אני מגיע לנקודה ה-13 א', כן, בכל זאת, קצת ויכוח עם אבן עזרא. ואם תקריב, הרי אם משמש בלשון כי, הרי אין זה רשות, שהרי במנחת העומר הכתוב מדבר שהיא חובה, וכן ואם יהיה היובל לבני ישראל. רש"י אומר, יש אם שמשמש כמו כי, דהיינו יש המילה אם יכולה להופיע במשפט, כשזה לא תנאי, זה לא אולי כן, אולי לא, זה מה שאנחנו קוראים פסוידו תנאי, תנאי מדומה, נושא שעוסקים בו הרבה היום במחקר השפות השונות, זה באמת נושא מורכב. אבל אבן עזרא חולק עליו ואומר שבאמת יש פה אם מותנה. אני לא רוצה להכריע פה בשאלה מה פירוש המילה אם. מה שחשוב לי זה שגם בנושא הזה של שימוש המילה כי ושימוש המילה אם, שקשור לפסוקיות שמשועבדות במשפטים, גם בזה רש"י יש לו חשיבה מקורית שלא תואמת מה שעושים אחרים. דוגמה אחרונה, אני חושב שהיא ממש בולטת עד כמה רש"י משקיע מאמץ וחדשנות בחשיבה הלשונית. ויוכו שוטרי בני ישראל. בסוף רש"י מסביר מה זה ויוכו, לשון ויופעלו, הוכו מיד אחרים, שהנוגסים היכו. באמת, כשקוראים את זה במבט הראשון, אפשר לחשוב, תגיד, אתה נפלת על הראש, מה, אתה לא יודע מה, אנחנו לא יודעים מה זה לקבל מכות, זה דבר שכל אדם יודע. משתדלים שזה לא יקרה לנו, אבל מה זה ויוכו, אנחנו כולנו יודעים. אבל את רש"י, כן, לשון סביל, אבל את רש"י הטרידה פה בעיה אחרת, שהטרידה אותו מאוד. היא הטרידה אותו השאלה, מתי הסביל מביע את זה שמישהו אחר עושה לך את זה? ומתי הסביל מביע את זה שזו פעולה שקורית מעצמה? יש כאלה שקוראים לזה הבדל בין סביל פעולתי לסביל לא פעולתי. יש כאלה שאומרים זה ההבדל בין הפסיב לבין ההבדל בין המידל וויס. אני לא אכנס לסוגיות הדקדוקיות איך לקרוא לזה במינוח בלשני מודרני, אבל זה נושא שעוסקים בו הרבה היום בסוף המאה ה-20 ובתחילת המאה ה-21. זה אחד הנושאים המרכזיים שעוסקים בו. בהבעת הסביל יש להבחין בין סביל שיש עושה פעולה רק הוא לא מצוין במשפט, כמו פה. וזה הסביל של היפעיל לעומת הופעל, לבין סביל שהוא קרא מעצמו. כך רש"י אומר, וימררו וברובו. רש"י אומר, נעשו אנשי ריב מעצמם. הרי השאלה בין יוסף לאחיו זה, מי התחיל? אז האחים אומרים, נכון, היינו בסדר. אבל אתה התחלת בגלל שאתה התגלית וכדומה. רש"י אומר, לא, לא. ורוב ופירושו, הם נעשו מעצמם, הוא לא אשם בזה. יעקב מכריע בוויכוח. ורוב הוא זה מעצמם. אז זה לא סביל. אם זה היה הורבו, כביכול, אז יוסף גרם להם את זה. אבל אם זה רובו, זה מעצמם. כלומר, שם רש"י מעריך מאוד בהסבר הזה, כי זה מאוד חשוב מבחינת תוכנית. מה יעקב אומר? בעלי חיצים, האחים שלו, זה סביל בגלל שיוסף עשה להם? לא, יוסף לא עשה כלום. הם אשמים בזה. אז כמובן יש לזה השלכת תוכנית. אבל ההבחנה הזאת בין סוגים שונים של הבעת הסביל, כמדומני שלא מצויה אצל מדקדקי ספרד. אני לא יכול להגיד בוודאות, אני יכול להגיד מה אני כן יודע. אני בדקתי את כל המילון של אבן ג'נאח בעזרת המחשב כמובן, וגם את ספר הרקמה, וכבר כתבו על זה גם מאמר, וגם את כל פירושי אבן עזרא. יש להם עשרות מקומות, 70 מקומות נדמה לי באבן ג'נאח, 50 באבן עזרא, לא זוכר. עשרות מקומות שמתייחסים לצורות פעלים בסביל. מעניין אותם דבר אחד, איזה סביל זה, איך הצורה הדקדוקית של הסביל, זה הופעל או זה פועל, זה פועל או זה סביל קל, זה נורא מעניין, אבל הקטגוריה התחבירית, שהאם זה הבעה של סביל שיש מאחוריו עושה פעולה, או הבעה של הדבר השני, כמדומני שלא נזכרת אצלם בכלל, או אולי צריך לגרד מאוד את הדברים. לעומת זאת, אצל רש"י, הדבר הזה תופס מקום מרכזי. נשארה לי בדיוק חצי דקה, כי האוטובוסים כבר מחכים, בעצם יש פה רק שאלה אחת. אז איך זה לא ידעו שרש"י חידש כל כך הרבה? התשובה היא כפולה. במילון, לפי דעתי, הוא הצליח להטמיע את זה אצלנו בלי שנרגיש. בדקדוק, זה הספרדים שאמרתי מקודם. דור אחד אחרי רש"י, אולי שני דורות, הגיע אבן עזרא לרש"י והביא את הבשורה הספרדית לאשכנז. משום מה, מסיבה שעדיין לא ברורה לי ולא שמעתי שום הסבר מספק, האשכנזים היו בטוחים שאומנם תורה הם יודעים, אבל עברית לא. ולכן כל מה שהספרדים אמרו בענייני לשון הם השתחוו וקיבלו בהכרת תודה. אבן עזרא הצליח לחולל מהפך אדיר, אמנם זה לקח עוד דור, הוא חשב שהוא רק יגיע וכולם יתחילו לחזור עליו כמו טוקי, אבל הוא חולל מהפך אדיר והצליח למחוק כנראה בהינף יד את מה שרש"י חשב עליו, ולכן הדברים נשארו תמונים בפירושו עד ימינו. טוב? צאתכם לשלום ונשמח לראות אתכם.